היי לכולם, אני אדווה שיסגל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, והיום נדבר על איך להבין כמה שיותר מהר עם קמפיין מרקטינג מוצלח ואכן יכול להביא לנו לקוחות משלמים. שנייה לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להזכיר לכם שאם אתם אוהבים את הפודקאסט שלנו ורוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציות השונות. ובחזרה לפרק, אז בעצם אחד התקציבים הכי גדולים ברוב הסטארט-אפים מוקדש למרקטינג, כשהמטרה המרכזית היא כמובן להכניס לחברה לקוחות משלמים. אבל איך אפשר לדעת כמה שיותר מהר אם קמפיין מסוים שאלינו מביא לנו לידים שגם התקנברטו ללקוחות משלמים במוצר? אז בדיוק על זה אנחנו נדבר היום עם אלונה קסל, ביזנס דאטה אנליסט במרקטינג אופס אנד אנליטיקס, כאן במאנדי. היי אלונה.
היי אדווה.
איזה כיף שאת פה.
כיף להיות כאן.
ואנחנו בעצם נדבר היום על איך קיצרתם את משך הזמן שלוקח להבין איכות של קמפיין מ-28 ימים ליומיים, נכון?
נכון.
מעולה, שנתחיל?
יאללה.
אז אלונה, לפני שנתחיל, שנייה בואי נבין מה זה מרקטינג אופס אנד אנליטיקס, מה התפקיד שלכם בעצם?
אוקיי, אז נתחיל נראה לי בקצת איך מאנדי גדלה. בעצם מאנדי גדלה באסטרטגיית PLG, Product Led Growth, שבעצם הבסיס והרעיון מאחורי האסטרטגיה הזאת, הוא שאנחנו עושים פעילות מרקטיאלית לצורך העניין User Acquisition, משקיעים כסף בפרסום ומביאים יוזרים למוצר, והם בסופו של היום מתקנברטים לתשלום, או בעצם הופכים להיות לקוחות משלמים, אם נאמר את זה במילים אחרות, באמצעות אינטראקציה שלהם עם המוצר עצמו, ללא בעצם התערבות של איש מחירות וכולי, וזאת אסטרטגיה צמיחה שהיא, הבסיס שלה הוא מרקטינג, בעצם להביא ישויות, להכניס טראפיק חדש למוצר, וככה בעצם להניע את הצמיחה שלו. ואני אחדד ואגיד שגם היום, כשלמדי כבר יש פאנל מחירות וכאילו סיילס ענף, אז בעצם האוכל של הסיילס מגיע מהמרקטינג, מגיע כל הלידים שנוצרים, מגיעים מהמרקטינג. גם היום, כשהחברה כבר בסקייל הרבה יותר רחב, תקציב הפרסום שלנו הוא מנוע צמיחה עיקרי, וזה דבר שבעצם יוצר ומעלה המון המון שאלות, כמו למשל, איך להקצות את התקציב נכון, איך לדעת שאנחנו בעצם מביאים ישויות איכותיות, השאלה שלשמה התכנסנו היום, ובעצם כל מיני שאלות כאלה שהן לפעמים קצת אסטרטגיות, לפעמים קצת יותר אופרטיביות אפילו ביומיום, אז זה בעצם התפקיד של הקבוצה שלנו והשאלות העסקיות שאנחנו עונים עליהן.
אז הבנו את זה ואמרנו שבעצם נדבר בפרק על איך שינינו את משך הזמן שלוקח להבין איכות של קמפיין מ-28 ימים ליומיים. אז אני רוצה להתחיל מהתקופה שהיה לוקח לנו 28 ימים. מה בעצם היה התהליך של לקוח פוטנציאלי או משתמש פוטנציאלי עובר מהרגע שהוא נתקל במודעה שלנו? איך נראה הפאנל הזה?
בגדול, כשאנחנו מעלים קמפיין חדש, או שיש קמפיין שהוא כבר רץ תקופה ממושכת, מגיע איזשהו לקוח פוטנציאלי ברחבי הרשת, לצורך העניין, מישהו חיפש בגוגל best software management tool ever, משהו כזה מאוד ייחודי ונישתי, למשל, והוא בעצם נתקל במודעה שלנו של מאנדי, אנחנו בעצם צוותי ה-user acquisition שלנו, תרגטו אותו למילה הזאת ספציפית, והוא ככה נחשף למודעה שלו, נתרשם ממנה מאוד, והחליט להקליק עליה. ובשלב הזה, הוא בעצם מגיע לדף נחיתה של מאנדי, לדומיין של מאנדי.com. והוא מחליט בעצם להמיר לסיינאפ, זאת הפעולה הראשונית שבעצם הוא יכול לעשות בדף הנחיתה הזה.
כשכרגע הוא באיזשהו טרייל עדיין, נכון? הוא עוד לא שילם שום דבר, הוא בעצם נתן את האימייל שלו, ויש לו במקרה של מאנדי שבועיים, נכון?
נכון.
להתחיל להתנסות במוצר.
נכון.
וכשבעצם מה שאנחנו רוצים, אני מניחה כמו כל סטארט-אפ אחר, זה שהוא בסוף יהפוך ללקוח משלם, הוא ייהנה מהטרייל של השבועיים, יחליט לשלם, לפתוח מנוי ולהפוך למשתמש קבוע.
נכון.
אוקיי, אז בעצם את אומרת שבעבר היו את השבועיים של הטרייל, נכון? ואז עוד שבועיים נוספים עד שהלקוח קנה את המוצר. זאת אומרת, רק אחרי 28 ימים יכולנו לדעת שהמודעה שלנו, או אם המודעה שלנו בכלל הייתה טובה ויעילה.
נכון, בעצם בניגוד לתעשיות שהן יותר אולי מסורתיות, נקרא לזה ככה, לנו לוקח המון המון זמן לקבל את האינדיקציה הזאת בעצם על היוזר שלנו, על הבן אדם שהבאנו מהקמפיין המאוד מאוד ספציפי שדיברנו עליו לפני כמה דקות. בואי נאמר שלמשל, אני עכשיו אלונה, ואני יש לי אינטנט מטורף לקנות נעלי ריצה חדשות של נייק או משהו כזה. אז אני מחפשת בגוגל נייק דגם XYZ, ואני נכנסת, לא יודעת, לתוצאה הראשונה שבעצם פורסמה לי בגוגל, המודעה הראשונה, וישר מבצעת את הרכישה. הפאנל שלי במקרה הזה היה מאוד מאוד קצר. זאת אומרת, אני הגעתי, אני ידעתי שאני רוצה לרכוש, מצאתי מה שאני רוצה, זה ענה לי ישר על הצורך, עשיתי רכישה. במקרה שלנו, בחברת סאס, במודל שהוא באמת סאבסקריפשן, שיש בו גם את האלמנט הזה של הטרייל, מאוד מאוד קשה לדעת את הדבר הזה מהר. זאת אומרת, אנחנו נדע את הדבר הזה, פשוט עד שנגיע לשבועיים האלה, זאת אומרת, עד שהם יחלפו, אנחנו נמשיך להוציא כסף. נמשיך בעצם להביא אולי טראפיק שהוא לא עושה את הפעולה שאנחנו רוצים שהוא יעשה בסוף הפאנל.
שזו בעצם, אם אני מבינה נכון, הבעיה הכי גדולה פה, נכון? הבעיה היא לא שפרסמתי קמפיין שאולי לא עבד, כי זה בסדר להבין שלפעמים יש ניסוי וטעייה, לפעמים דברים יעבדו יותר או פחות.
נכון.
הבעיה היא שאני, יכול להיות שאני ממשיכה להוציא המון כסף על קמפיין שלא עובד, מבלי שהייתה לכם אפשרות לדעת את זה.
מדויק.
אז מה בעצם הצעד הבא מבחינתכם?
הצעד הבא מבחינתנו, זה תמיד מצחיק, אני מחייכת שאני אומרת את זה, אבל הוא לצאת לאנליזה על איזשהו מחקר. בסוף המטרה שלנו היא לייצר איזשהו פרוקסימטריק. מה זה פרוקסימטריק? זאת איזושהי מטריקה שהיא כשלעצמה, לא בהכרח יש לה איזשהו ערך עסקי, אבל היא מאוד קורלטיבית למטריקה שכן מעניינת אותנו מבחינה עסקית. מה המטריקה שמעניינת אותנו פה מבחינה עסקית? לקוחות משלמים. למה אנחנו לא יכולים להסתכל על זה ישירות? כי המטריקה הזאת ננעלת אחרי פרק זמן יחסית ממושך. ובזמן הזה אנחנו ממשיכים להוציא כסף על מרקטינג ומאמצי פרסום כאלה ואחרים. מה הפתרון? מטריקה שתנהל הרבה יותר מהר מאשר 14 ימים, היא תסגמנט לנו חלק יחסית קטן מתוך אוכלוסיית הסיינאפים שלנו, שבסיכוי מאוד גבוה, יהווה חלק גדול מאוכלוסיית המשלמים שלנו.
זאת אומרת, אתם בעצם רוצים, במקום לנסות, במקום לחכות שיגמר המשך זמן, ואז לראות אם הוא הפך, כאילו לראות אם כבר הבן אדם הפך ללקוח משלם או לא, אתם רוצים לנסות להבין מראש מה הסבירות שיהפוך ללקוח משלם, נכון? לייצר איזה מדד לזה, ואז תוכלו להבין מוקדם האם הקמפיין עבד או לא.
לגמרי.
אז איך בעצם ייצרתם את המטריקה, את הפרוקסי הזה?
אז התחלנו בלעבור על כל האינדיקציות שלנו בתור מנדי, במקרה הספציפי שלנו, יש על היוזרים שלנו. ולנו יש המון מידע שמגיע מתהליך ההרשמה. כמו למשל, גודל חברה מסוים, מה המטרה שלשמה היוזר הגיע להשתמש במנדי, וכו' וכו'. בעצם עברנו על האינדיקציות האלה, והרכבנו איזושהי אינדיקציה שהיא מיידית. זאת אומרת, בסיום תהליך ההרשמה, אנחנו באמת יכולים להגיד על לקוח מסוים, את סט המאפיינים הזה. ועדיין הייתה לנו בעיה. מה הייתה הבעיה שם? הגענו לקבוצה שמהווה בערך 60% מהסיינאפים, 66% מהסיינאפים, והיא צובעת לנו בערך 98% מהמשלמים. זאת אומרת שהגעתי לקבוצה של שני שליש מהסיינאפים שלי, וכמעט ל-100% מהמשלמים. זה נחמד, אבל זה לא 80-20. אז אמרנו, אוקיי, אנחנו צריכים להוסיף איזשהו רובד נוסף, רובד שאנחנו לא יודעים אותו בסיום תהליך ההרשמה, ולכן למטריקה הזאת כנראה ייקח קצת יותר זמן להינעל, להיות בשלה. אבל יש פה איזשהו טרייד-אוף שאנחנו מוכנים לקחת, בשביל לנסות לצמצם את הקבוצה הזאת כמה שניתן.
אוקיי, אז אני רוצה להראות שהבנתי, בעצם מה שאתם רציתם לעשות זה למצוא איזושהי קבוצה שמייצגת חלק גדול מאוכלוסיית המשלמים, אז בואו ניתן דוגמה, סתם נניח מנהלים בחברות של מעל 100 אנשים, נניח.
נכון.
ואז אתם יכולים לדעת ממש ממש מהר, כי בעצם כבר במעמד ההרשמה לטרייל מישהו מציין אם הוא מנהל ואם הוא מחברה של יותר מ-100 אנשים נניח, וכבר מהר אתם יכולים לדעת מה הסיכוי שהבן אדם הזה יהפוך ללקוח משלם.
לגמרי.
מעולה. אוקיי, אז הבנתי בעצם אתם רוצים לנסות לייצג קבוצה גדולה של המשלמים, ואז לחפש אותה בקרב הנרשמים. מה הדבר הבא שאתם עושים ברגע שמצאתם את הפרוקסי הזה?
אז הסתכלנו על אחוזי הכיסוי שקיבלנו, ואמרנו, אוקיי, עם האינדיקציות שיש לנו במעמד סיום ההרשמה, אנחנו יכולים להגיע לכיסוי של בערך 66% מהסיינאפים, שצובע לנו 98% מהלקוחות המשלמים. וזה טיפה רחוק מהמקום האידיאלי שהיינו רוצים לכוון אליו. אז אמרנו, אוקיי, אנחנו צריכים בעצם לשלם פה בבשלות, במצ'וריטי. אנחנו בעצם מחפשים עוד איזשהו אלמנט, במקרה שלנו אקטיבציה במוצר, שננעל במקרה הזה תוך יומיים ממעמד ההרשמה, ובעצם הוספה שלו לסט האינדיקציות שדיברנו עליהן מקודם, מביא אותנו למקום קצת יותר טוב מבחינת אחוזי הכיסוי. אנחנו מדברים, בואי נאמר, על אזור 15% מכלל הסיינאפים, שעונים להגדרה הזאת, שצובעים לנו משהו כמו 70% מהלקוחות המשלמים. ובעצם התקרבנו לאותו פרטו חלומי שאנחנו מדברים עליו.
אוקיי, אז התקרבתם ל-20-80 האידיאלי הזה, אתם בעצם מצליחים למצוא פרוקסי טוב, אתם גם מחפשים קריטריון הפוך? זאת אומרת, גם חיפשתם לדעת מי הלקוחות שאין מצב שיהפכו ללקוחות משלמים? זה גם עניין אתכם?
אז בחשיבה המקורית מאוד הלכנו לכיוון של מי כן, פחות הלכנו לכיוון של מי לא, אבל אני כן יכולה להגיד מהיכרות עם הביזנס, שבסוף המטריקה הזאת היא יחסית טבעית לקהל הלקוחות שמאנדי מכוונת אליה. בסופו של דבר, אנחנו מאוד מכוונים לעולם העבודה, לשוק העבודה, באמת לסגמנטים האלה, ופחות לצורך העניין לסגמנטים של נון פרופיט או אזורים אחרים. אז ההגדרה במקרה שלנו הייתה מאוד מאוד טבעית בכיוון הביזנס והמקום שאליו רצינו להגיע. אבל דווקא אני חושבת שבמקומות אחרים זה יכול להיות דוגמה מצוינת לתהליך נכון. זאת אומרת, יש חברות שיכולות להגיד, אני רוצה להתכוון לסגמנט מסוים, ואני לא רוצה את הסגמנט ההפוך, שלצורך העניין במבנה שבו אני עובדת, פחות מתאים כרגע.
עכשיו, אני כן תוהה לעצמי כי אוקיי, נניח אלינו קמפיין, וראינו ש... 30% מהמשתמשים שהגיעו מהקמפיין הזה, על פי המטריקה הזו שהגדרתם, הם בסבירות גבוהה להפוך ללקוחות משלמים. עדיין יש לנו 70%, או בוא נגיד הפוך, כדי שזה יראה, שזה יהיה קמפיין טוב. אז יש לנו קמפיין שהביא 70% אנשים שלפי הפרוקסי נראה שהם יכולים להפוך למשתמשים משלמים, אבל נשארנו עם 30% שהגיעו מהקמפיין, שהם לא נראים מבטיחים. אנחנו מבטרים עליהם פשוט, או שבניתם איזה פאנל נפרד כדי להפתם את החוויה שלהם? זאת אומרת, איך זה נראה עבור אנשים שאתם מזהים שלא סביר שהם יהפכו ללקוחות משלמים?
אז יש צוותים בכל מיני אזורים בחברה, בעיקר בגרוף, שזה בעצם אחד התפקידים שלהם. זאת אומרת, לא בהכרח הם יקחו את אותם חבר'ה שאנחנו אמרנו שהם לא איכותיים. יכול להיות שהם יקחו חבר'ה טיפה אחרים, לקוחות שעונים לסגמנטים טיפה שונים, אבל שיש להם פוטנציאל, וינסו באמת לעבוד על החוויה שלהם, ינסו לשפר את הפאנל שלהם, ינסו להשתמש בכל מיני כלים מרקטיאליים או מוצרים שעומדים לרשותנו, כמו למשל אימייל מרקטינג. בואי למשל ניקח את אותו סגמנט שלא היה אקטיבי ביומיים הראשונים שלו בשימוש במוצר, ונשלח לו כל מיני אימיילים, נשלח לו אימייל פלואו שהוא מותאם למסרים שאנחנו רוצים להגיד לו.
בעצם מה שאני מבינה שמצד אחד הפרוקסי הזה שמצאתם הוא מאוד מאפשר לכם להפתם את הפאנל של המרקטינג, אבל לא רק, זה כאילו משהו שאתם גם יכולים לתת להרבה צוותים אחרים בחברה, בשביל לשפר גם את הקונברז'ן אולי, לשפר את האקטיבציה, כאילו זה מין מדד שיכול לעזור להרבה צוותים אחרים גם להשתפר.
לגמרי. אני יכולה גם לתת דוגמה נוספת. לנו במאנדי יש צוות שאחראי על האתר, בין עם התשתית שלו, בין עם עמודי הנחיתה, וכמובן גם על התוכן שיש באתר, כל מיני אלמנטים של פוזישנינג וכולי. והפרוקסי הזה שאנחנו מדברות עליו, המדד הזה של האיכות, הוא משרת אותם ב-A-B טסטינג שהם עושים. הם יכולים להזדהות עם המטריקה הזאת, ובעצם לנסות להפתם אליה, או לשפר קונברז'ן לסיינאפ, לשפר קונברז'ן לאותו ישות איכותית ואו לכל המרכיבים שבונים אותה בעצם, ולעזור להם למדוד את עצמם בצורה שהיא aligned עם המרקטינג.
מדהים. עכשיו תגידי, בעצם הנתונים האלה בסוף יכלו ללמד אתכם האם משתמשים יכולים להפוך למשלמים או לא, ובעצם משם להסיק על איכות הקמפיין. יש עוד משהו שאתם רוצים או שאתם יודעים ללמוד מהנתונים האלה שגם יכול לעזור לכם לשפר קמפיינים או להבין לדייק את איפה מפרסמים?
אז יש איזושהי נקודה שאנחנו לא דיברנו עליה בכל הנושא הזה. אנחנו מדברים על ישויות שבסבירות גבוהה יחסית יהפכו ללקוחות משלמים. אבל לא דיברנו על כמה הם ישלמו. לא דיברנו על האם משלם אחד שווה לי יותר ממשלם אחר. ואז נניח לגלגל את השאלה הזאת גם לקמפיינים שונים. אבל זה עולם שלם בפני עצמו, של בעצם LTV, או בעצם לנסות להבין על ישות מסוימת שהיא משלמת, האם היא יותר איכותית מישות אחרת. וגם לזה יש המון המון שימוש במרקטינג, ובאופטימיזציה של קמפיינים, והקצאת תקציב וכולי כמובן. ואני רוצה רגע לחזור לאיזושהי כוכבית שדיברנו עליה מקודם. אמרנו שכשבנינו את הפרוקסי הזה, אנחנו בעצם מנחנו שהלקוחות המשלמים העתידיים שיגיעו, הם יהיו בעלי מאפיינים דומים לאלה שכבר בעצם עשינו עליהם את האנליזה ובאמת סיגמטנו אותם. וזאת איזושהי נקודה מאוד מאוד חשובה, כי אחת לכמה זמן כל הפרוקסיז האלה, כל המדדים, כל ה-KPIs, הם צריכים לעבור איזשהו רענון. אנחנו צריכים להיות ערים להאם בעצם הפרוקסי הזה עדיין משרת את המטרות העסקיות שלנו. אם למשל עכשיו מאנדי הייתה מחליטה לעשות איזשהו פיבוט, ופתאום היא הייתה מתרגטת, או רוצה לתרגט, להביא לקוחות שהם בעצם מדברים בשפה קצת אחרת, מגיעים לצורך של נון פרופיט למשל. הפרוקסי הזה של מה שתיארנו הרגע, לא מספיק טוב, הוא לא מתאים למקום שאליו אנחנו רוצים להגיע. לא מתאים לסוג לקוחות שאנחנו רוצים להביא. ולכן אנחנו צריכים להיות ערים לדבר הזה, ואחת לכמה זמן, לייצר איזשהו קיידנס, שבעצם עוברים, מתקפים, שואלים את השאלות הנכונות, שואלים האם המטריקה הזאת עדיין משרתת אותנו, האם עדיין היא מביאה לנו את סוג הלקוחות שאנחנו רוצים, ואם כן, אז להמשיך איתה, אם לא, לא לפחד לעשות שינויים.
אני חושבת שזו נקודה סופר חשובה, שממש שווה לנעוץ אותה, כי גם לא תמיד כל קמפיין שאני עושה, המטרה שלי תהיה להביא בדיוק את אותם לקוחות, נכון? עכשיו, אם פתאום, נניח עד עכשיו, סתם אני לא יודעת מה המוצר שלי, נניח עד עכשיו פניתי לאימהות. המוצר שלי פונה לאימהות, ועכשיו אני רוצה לעשות קמפיין שיביא לי גם אבות. קמפיין מדרגת אבות. אם אני אבנה את הפרוקסי שלי לפי האימהות, ואני אבנה פרופיל של אישה מעל גיל 30, נניח אחרי הילד השני, אי הסבירות הכי גבוהה להשתמש במוצר שלי, ואני אנסה להשליך את זה על אבות, אני אקח פה בכוונה דוגמה קיצונית, זה לא בהכרח יעבוד לי. אז צריך לראות שגם הקמפיין שאני עושה, המטרה שלו היא באמת להביא את אותו סוג לקוחות שיש לי גם כבר עכשיו במוצר, נכון?
לגמרי.
יש משהו שעשיתם ולא עבד, עבד נכון, הייתם עושים אחרת?
אני רוצה דווקא להתייחס למקרה שבו הפרוקסימטריק הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא הטעה אותנו. בואי נדבר על קמפיין מסוים שאלינו בעצם להעביר, ובעצם התחיל לקבל טראפיק, התחיל לקבל סיינאפים, ואחרי יומיים בעצם גם ראינו שהוא מביא לנו את אותה ישות איכותית, את ה-qualified סיינאפס שלנו. הוא באמת נראה טוב מבחינת המטריקה הזאת, וככה באמת עבר הזמן, עברו 14 יום ו-28 יום, וככה הגיעו תוצאות האמת, וראינו ש... זה לא עובד. ראינו שהלקוחות האלה בעצם סימנו אותם כאיכותיים, הם עונים על כל האינדיקטורים שדיברנו עליהם, אבל הם לא משלמים בסוף. אז מה קרה פה? למה זה מטעה אותנו? אז במקרה הספציפי הזה, אני מדברת על קמפיין שתרגט אוכלוסייה מאזורים של הודו, והודים הם מקסימים, אין לי טענות אליהם, אבל משום מה הם מצאו את מנדי כמוצר מאוד מאוד טוב לשחק איתו, להשתמש בו, אבל לא להוציא כרטיס אשראי ולשלם. ובעצם הם ענו לכל המאפיינים שאנחנו הגדרנו מראש, הם ממש היו האוכלוסייה, הקלאסטר הקלאסי שאנחנו מדברים עליו, שהוא נחשב מבחינתנו איכותי יומיים אחרי הרשמה, אבל הוא בעצם פשוט הקורלציה הזאת בין המאפיינים האלה שדיברנו עליהם לתשלום, במקרה של ההודים, לא עבדה. היא הייתה ממש מקולקלת, זאת אומרת, ממש לא הייתה קורלציה בין הדברים. וזאת איזושהי דוגמה למקום שהמדד הזה משקר לנו, אפשר לומר. הוא לא לגמרי אומר לנו את האמת. אז אני שמה את זה פה רגע, מעלה את הנקודה הזאת פה בשיחה, כדי לומר, צריך גם לבחון את הנתונים בעין ביקורתית. ותמיד צריך לזכור שלא מדובר פה בתורה מסיני, וזה שקורלציה מסוימת עובדת על אוכלוסייה מסוימת, לא בהכרח אומר שהיא תעבוד גם על אוכלוסייה אחרת.
כן, לזכור כל הזמן על מי ביססנו את הפרוקסי שלנו, ואולי באמת, אם אנחנו מסתכלות על עולמות של לוקליזציה, אם אני אכנס לשוק חדש, לזכור שיש מצב שאני פתאום אראה שם שינויים.
לגמרי.
מעולה, אז אנחנו מתקרבות לסיום, אבל אני כן רוצה רגע לפני הטיפים והדברים, לשאול, עשינו את המהלך הזה לפני כמה זמן?
לפני מספר שנים.
מה זה אפשר לנו כחברה? בעצם, מה נראה אחרת? על מה זה השליך? אני מניחה שיש לזה עוד הרבה אדוות למהלך כזה שעושים. מה היום זה מאפשר לנו שלא יכולנו לעשות, אם עדיין היינו צריכים לחכות בין 14-28 יום, כדי לדעת על איכות של קמפיין?
אני חושבת שאחד הדברים המרכזיים שבעצם תהליך הזה עזר לנו בו, הוא להרגיש תחושת ביטחון עם זה שאנחנו מוצאים כסף בווליום יחסית מאוד מאוד גבוה, ומקבלים טראפיק מאוד מאוד, בווליום מאוד מאוד גבוה, שבסוף הוא גם איכותי. זאת אומרת, קיבלנו איזשהו ביטחון בזה שאנחנו מוציאים כסף לכיוונים נכונים, בעצם בעיקר בתקופות של חוסר ודאות. למשל, בשנתיים האחרונות אנחנו נמצאים במצב קצת מורכב, קצת תעתה כלכלית, ולמנדי תמיד היה מאוד מאוד ברור, בגלל היכולת הזאת וגם עוד יכולות אחרות, שהכסף של המרקטינג, התקציב פרסום של המרקטינג, יוצא לכיוונים טובים, ויש לנו ביטחון במה שאנחנו עושים. וזה בעצם אפשר לנו להמשיך להשקיע במרקטינג כמנוע צמיחה לחברה. ולהמשיך בעצם להביא טראפיק איכותי, שבסוף גם מביא את התוצאה שאנחנו רוצים.
כן, אני חושבת שזה כל כך חשוב, ושזה באמת הסיבה שגם רצינו לעשות את הפרק הזה, הוא יוצא כחלק מחודש שלם שאנחנו עושים על יעילות. ובסוף, כל המטרה ביעילות זה להבין שאת לא עושה מהלכים סתם. שאת עושה הכי הרבה שאת יכולה עם עם הכי מעט, שאת ממקסמת את השימוש בכוח האדם ובמשאבים שלך, ושאת מבינה שכל דולר שאת מוציאה הולך למקום הנכון, במיוחד במרקטינג זה קריטי, כי אנחנו באמת מדברים על תקציבים מאוד גדולים, ואני חושבת שהיכולת הזאת באמת להבין מאוד מהר ולהגיב מאוד מהר, כאילו, אוקיי, העליתי פרסומת בגוגל, היא אולי פרסומת הכי יפה בעולם, אבל היא גורמת לאנשים לחשוב שאני, לא יודעת מה, חברת משחקים אולי, ואז הם מצטרפים והם לא מגיעים לזה, אין בעיה, אני מסירה אותה. אני לא ממשיכה לבזבז על זה כסף. אז אולי יש, זה לא שזה הופך אותנו לחפים מטעויות, יכול להיות שעדיין אנחנו אולי קמפיינים שלא עובדים, אבל זה כן מאפשר לנו לא למשוך לאורך זמן טעויות שיכולנו כבר לקטוע, ונראה לי שזה המהות. לפני שאנחנו מסיימים, אנשים אחרים שמקשיבים לנו עכשיו, טיפים שיש לך, שאולי רוצים לצאת לדרך טובה, למצוא את המטריקה שלהם, לעשות תהליך דומה, טיפים שיש לך לתת להם?
אני חושבת שבשלב הראשון, צריך בעצם להבין מה הדאטה פוינטס שיש לנו. כאילו בסוף הרבה פעמים בחברות קטנות, המצב הוא שיש לנו מלא רעיונות, יש לנו מלא דברים שהיינו רוצים לדעת, אבל לא תמיד יש לנו את הדאטה פוינטס האלה. אמרנו שלנו במנדי יש את כל השאלות בסיינאפ, את כל השאלות דרך הרשמה, כל מיני מטריקות על אקטיבציה. לא תמיד הדאטה הזה שלנו יש מ-day one, קיים בחברות קטנות, ואני חושבת שחייבים בשלב ראשון למפות מה היה יכול לעניין אותנו. כי בסוף אנחנו גם מדברים פה על משאבים. אפשר למדוד הכל, אפשר לייצר איבנטים על כל דבר, ואפשר לאסוף המון המון דאטה. בסוף אנחנו צריכים לוודא שיש לנו את הדאטה שאנחנו צריכים בשביל לשאול את השאלות הנכונות.
אני אגיד לך, גם מה אני לוקחת מהפרק הזה, שזה כזה מאוד פגש אותי, אנחנו דיברנו פה גם בפודקאסט, ובכלל במנדי על perfection through iteration, נכון? כמה שיותר מהר לעשות, ואז לא לחכות עד שמשהו יהיה מושלם ולשחרר אותו, אלא לעשות משהו, לשחרר אותו, ללמוד, לתקן, לשחרר עוד פעם, ללמוד, לתקן, לשחרר עוד פעם.
זאת באמת גישה בריאה בהמון נקודות.
וזה מאוד עוזר, ואני חושבת שהבעיה היחידה שיש בגישה הזאת יכולה להיות אם לוקח לנו הרבה זמן לתקן.
לגמרי, ועלות הטעות היא גבוהה.
בדיוק. אז אני ממש לוקחת את החיבור הזה, א', בין ה-perfection through iteration, לבין אבל רגע למצוא פרוקסי שכמה שיותר מהר יגיד לי מה שבור, איפה שבור, כמה מצליח, איפה מצליח, ואז גם להצליח להביא הרבה גמישות ומהירות לתוך התהליך הזה. אז אני לוקחת את זה איתי מהפרק, ותודה רבה לך, ואני אזכיר שאם יש לכם שאלות אלינו לאלונה, אז אפשר לשאול אותן בקהילת הפייסבוק שלנו או באתר. ושוב, אם אתם רוצים לדעת כל פעם שיצא פרק חדש, אז אפשר לעקוב אחרינו בכל אחד מהאפליקציות. תודה רבה, אלונה.
תודה רבה, אדווה.
ותודה לכם שהזנתם.